לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך. חנוכה מאחורינו, חורף ארוך לפנינו, שני אדרים, בעזרת השם כשיגיע ראש חודש אדר א' או אדר ב', נראה מה שיתאים יותר, אספר לכם גם למה יש אפשרות, אני לא אומר שיהיה, אולי גם אף פעם לא היה, אבל למה יש אפשרות גם לאדר ג', אדר ד' כבר לא, אבל אדר ג' יש כזו אפשרות, אספר לכם בלי נדר. בכל אופן, היום יש משהו אחר, הרבה יותר דרמטי. איני יודע אם שמתם לב, אבל בעלי הקורא ודאי שמו לב. שמה? שהשבת, פרשת מקץ, הייתה לנו הפתעה. כל שנה פרשת מקץ היא בחנוכה. אז קוראים את ההפתרה של חנוכה. והשנה זה קורה פעם בהרבה מאוד שנים, זה צירוף של בגלל שתהיה השנה שנה מעוברת, והיו כמה חודשים שהשבת הייתה בדיוק לפני ואחרי, תכלס יצא שפרשת מקץ השבת היא בדיוק במוצאי חנוכה. ביום חמישי בלילה הדלקנו את הנר האחרון, יום שישי עם כניסת השבת נגמרה חנוכה, אז פרשת מקץ ברחה מחנוכה, אז יש לה את ההפטרה הקבועה שלה, ויקץ שלמה והנה חלום. זו הפטרה שאנחנו לא קוראים אותה כל שנה, אפילו לא פעם בעשר שנים, לפי המזל, לפעמים זה יכול להיות אחרי ארבע או חמש שנים שוב, אבל תבדקו בלוח, זו הפטרה נדירה, ולכן טבעי שאני אשים אצבע על כמה דברים קטנים. קודם כל, הדבר הראשון הכי חשוב הוא, שאנחנו את ההפטרה מתחילים מהאמצע. נכון שזה פסוק א', אבל של פרק ג', אבל בסוף, בתחילת פרק ב', יש התחלה לסיפור הזה. ההפטרה כאן, כמו שהיא מתחילה, זה ויקץ שלמה, והנה חלום. ממה הוא התעורר? איזה חלום היה? אז ברשותכם, אני אדפדף להתחלה, לפרק הקודם. תקשיבו. קצת לפני כן כתוב כך, בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה. ויאמר אלוקים, שאל מה אתן לך, מה שתבקש, אני מקבל. ורבותיי, אתם יודעים מה פוש מה שאתה מבקש, מה הוא רוצה, למה לא איזה טסלה חשמלית, חוץ לארץ, מטוס פרטי, בריכת שחייה, שתיים, אחת מחוממת, אחת לא, הקדוש ברוך הוא שואל, לא מנהל בנק, כל האפשרויות שלו. ורבותיי, שלמה לא ביקש כסף ולא ביקש עושר, הוא ביקש חוכמה. אני רוצה חוכמה לדעת ריבונו של עולם, לב חכם ונבון, לדעת להבין את המשפטים שלך, להגיד אותם ישר ואמיתי. כלומר, בעברית שלנו זה נקרא, שלמה המלך ביקש להיות ירא שמיים. לא להגיד מה שאני אוהב, לא להגיד מה שאני רוצה, לא להגיד מה שצבעוני, לא להגיד מה שנחמד לי, ריבונו של עולם להגיד מה שבאמת, באמת, באמת נכון, מה שאתה רוצה. זה מה שביקש שלמה המלך. בקיצור, בעברית שלנו, היום היינו תופסים בחור מישיבה קטנה, או זה היה אז בן 12, צריך להזכיר את הציון הזה, לציין נער קטן עוד לפני בר מצווה. בחור מישיבה קטנה, מה אתה רוצה, שלמה המלך? אני רוצה להיות תלמיד חכם. ואז הקדוש ברוך אומר לו, יען! היטבת לבקש, והיטב הדבר בעיני השם, ויאמר יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת להבין ולשמוע משפט. איזה יופי, כל הכבוד. הנה עשיתי כדבריך ונתתי לך את כל מה שאתה רוצה. עד כאן, ועכשיו ויקץ שלמה והנה חלום. זה כבר מתחיל ההפטרה של השבוע. שלמה המלך התעורר, הוא חלם בלילה שהשם שאל אותו מה אתה רוצה, הוא אמר, אני רוצה להיות חכם ורוצה להיות צדיק, והקדוש ברוך אמר לו, אתה מותק, זו הבקשה הכי יפה והכי טובה, ועכשיו הוא מתעורר בבוקר. עכשיו, עוד לפני שנראה מה קרה בבוקר כשהוא התעורר, יש לי שאלה. זה משהו מיוחד לשלמה המלך? אני חושב שכל בחור נורמלי, בחור שטייגניסט, משטויקי כזה, שבאמת רוצה להיות בן תורה, אפילו צעיר מישי וקטן לשיעור א', ישאלו אותו, מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות ביל גייטס, או שאתה רוצה להיות הרב אהרון ליב שטיינמן? אתה רוצה להיות ראש ממשלת אמריקה, או שאתה רוצה להיות הרב עובדיה יוסף? אתה רוצה להיות טייס בחללית, לנחות על הירח, או שאתה רוצה להיות הרבי מלובביץ'? רבותיי, כל בחור ישיבה, כמובן איפה הוא לומד, אם הוא לומד בישיבה של לובביץ', ירצה להיות הרבי מלובביץ', לומד בישיבה ליטאית, ירצה הרב ליטאי, ישיבה ספרדית, יראה את הרב עובדיה יוסף. אבל אף אחד מבחורי הישיבה לא יציע איזו הצעה שהוא רוצה יחתה בלא יודע, באוקיינוס השקט. אז מה אתה כל כך ריבונו של עולם מתפעל משלמה המלך? יש כאן בבני ברק, בירושלים, במודיעין עילית, בביתר, יש 50,000 או 100,000 נערים צעירים כמו שלמה המלך. רבותיי, התשובה במילה אחת. אצל שלמה המלך זה היה בחלום. במציאות, כשאני שואל נער מה אתה רוצה, אז מיד קופץ לו מה המשגיח אמר ומה הוא ראה בספר מסילת ישרים ומה הוא ראה בשערי תשובה ומה הוא זכר שרב דוד יפה אמר ומה הוא ראה, אז הוא פתאום אומר, כן, אני רוצה להיות תלמיד חכם. אבל בחלום, על מה הוא חולם? בין הזמנים, משל הים, בימירון. שלמה המלך, להיות חכם זה היה אצלו בתת מודע, בחלומות זה היה אצלו, זה היה החלומות שלו. זה ההתחלה. בכל אופן הוא ביקש להיות ירא שמיים. מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שירא שמיים הוא מוביל את העולם, רבותיי, בואו לא נעשה מה שאנחנו רוצים, נעשה מה שהשם רוצה. כי אם אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, אז אני יודע מה שיהיה, לא יודע. אבל אם אנחנו נעשה מה שהשם רוצה, אז גם השם יעשה מה שאנחנו רוצים. אם אנחנו נעשה מה שהשם רוצה, אז אנחנו הרי רוצים שיהיה שלום, שיהיה שקט, שיהיה שלווה. למה שהשם לא יעשה את זה? אם אנחנו נעשה מה שהוא רוצה, אוקיי, זה נושא בפני עצמו, בוא אני אוחז עכשיו בשלמה המלך. תקשיבו, שלמה המלך מתעורר, והוא מגיע לירושלים, והוא עומד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות, ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבדיו. אני עכשיו, שלמה, נער בן 12, הולך לנהל את עם ישראל. אז תבונה שתיים נשים אל המלך. היה דין תוירה, בין שתי נשים, מה היה הסיפור שם? שתי נשים גלמודות, בודדות, עריריות, עלובות, חברות חדר, ניצבו לפני שלמה המלך, כשבזרועות האחת מהן היה תינוק חי, ואילו השנייה החזיקה ילד מת. והיה ביניהם ויכוח, אמרו לו שלמה המלך, שתינו ילדנו באותה תקופה, ו... אני הלך בלילה, קמתי להניק את בני, פתאום ראיתי ששמו, שהחברת חדר שלי החליפה לי את הילד. הילד של המת, היא שמה את הילד המת אצלי, והיא לקחה את הילד החי אליה. והשנייה אומרת, מה פתאום? את ישנת עליו בלילה, דרסת אותו, דרכת עליו, נשקפת עליו, חנקת אותו, הוא מת, הילד שלי חי. לא נכון. הילד שלי חי, ושלך מת, את החלפת. מה פתאום? את הוזה, את חולמת. הילד שלי חי, והילד שלך מת. הילד שלי חי, לא נכון. הילד שלי חי, לא נכון. הילד שלי חי, לא נכון, לא נכון. בקיצור, הולכים אל שלמה המלך. זה כולנו מכירים משפט שלמה. נו, מה עושה שלמה המלך? נכון, היום אנחנו יכולים להציע בדיקות רקמות, DNA, לא יודע מה. שלמה המלך לא היה צריך את זה. יש לו משהו יותר חכם. שלמה המלך שומע את הטענות, עוד דרך אגב היה מאוד עדיב. לפני שהוא החליט לענות להם, הוא חזר על התלונות שלהם. לשמוע אם באמת הוא מסכים נכון, אם הוא מצטט נכון. את אומרת בני חחי, ואת אומרת לא, כי בני חחי, והן נענעו בראשן, כן, אלה הטענות שלנו. בבקשה, ואז שלמה המלך מסתובב אל הצוות שסביבו, ואומר, לקחו לי חרב. יש משנה באלו מציאות, שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, אז ההלכה היא שבית הדין לוקחים מספריים, גוזרים את התלית לשתיים, הוא מקבל חצי והוא מקבל חצי. אז הנה גם פה אותו דבר, על הילד אמת אין ויכוח, נכון? אותו אפשר לשים לחזיר לתת לחברי קדישה. יש ילד חי, בבקשה, חצי חצי. ואז אמא אחת מסתכלת, אומרת, בלב היא חושבת, גם לי גם לה לא יהיה. והשנייה אומרת, לא, 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 אל תחתכו, תנו, תנו לו, תנו לה, תנו לה, תנו לה, אני מבטרת, אני מבטרת, אני מבטרת, תנו לה, תנו לה, אני, אל תחתכו לי את הילד שלי. שלמה המלך כמובן לא רצה לחתוך את הילד, זה היה מבחן, ואז הוא אמר, תנו לה את הילד, היא אמו. עד כאן הסיפור, רגע, ובעוד הולך מאוד דרמטי, או... וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו את חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט. וואו, איזה יופי, כולם מתפעלים. רבותיי, אני לא אומר שאין מה להתפעל. זה בהחלט מבחן הגיוני, מבחן נכון. אבל זה באמת הגרויס החוכמה? האם לא כל עורך דין מתחיל יכול להמציא כזה תרגיל? בשביל זה קיבל שלמה המלך את החוכמה הכי גדולה בעולם. על שלמה המלך כתוב, הישב שלמה על כיסא השם. החכם מכל אדם, כשאומרים למישהו רוצים להגדיר את שלמה המלך, אז מזדים, אמר החכם מכל אדם, ככה וככה. שמע בני מוסר אביך. הוא מוגדר כהחכם מכל אדם. אז זה בסדר, הוא אמר רעיון חכם. אבל זה חוכמה קטנה אני חושב. מה אתם אומרים? אני טועה? חוכמה בסדר, המצאה, רעיון, מבריק, עורך דין טוב. מה, איפה החוכמה פה? אני אתן לכם כאן שני מהלכים, לא שזה או זה או זה, את שניהם לקח שלמה המלך בחשבון, ואז פתאום קלטו ששלמה המלך עובד עם יראת שמיים. שלמה המלך לא עובד עם IQ, שלמה המלך לא צריך היה את הבינה המלאכותית. שלמה המלך יודע את מה שהבינה המלאכותית לא יודעת, לא יכולה לדעת. שלמה המלך יודע את מה שירא שמיים יודע, את הליבי אוימרלי, את התחושות, את האינטואיציה. ובואו נתחיל עם שתי דוגמאות. דוגמה אחת. היה פעם רב גדול, 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 צדיק, 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 קראו לו המהר"ל דיסקין. למהר"ל דיסקין היה אבא רב, בעיר שכחתי, קראו לו רבי בניומין. והוא היה צדיק גדול לאבא. פעם אחת, כשהמהר"ל דיסקין הוא היה קטן, ילד אולי בן 12, אולי בן 11. האמא הביאה תרנגולת מהשוק, ביום חמישי, לעשות מרק לשבת. שחר פתחה אותו, כמו שעושים, קודם הולכים לשוחט, אחר כך פותחים, ובריאה היא ראתה איזה ריר, משהו ככה לא סטנדרטי. הלכה אל הרב. הרב הסתכל פה, הסתכל שם, דן, מוגן אברום, חיי אודום, כל הצדדים לפה ולשם. בסוף הוא אמר... אפשר להקל, אפשר להקל. רוב הדעות של כל הראשונים, של כל המפרשים, היא שהאוף הזה כשר. האישה באה הביתה, שמה את האוף בסיר, בשלה אוכל לכולם, וסיפרה לבעלה, לרבי בניומין, שעל האוף הזה הייתה איזושהי שאלה, לא טרף חס ושלום, לא ממש ממש טרף, אבל כזה סירחה קטנה, שאם יש 100 מפרשים שדנים בנושא הזה, אז מתוך 3 מהם אפשר לדון, לחשוב, שאולי ליבם מפקפק, מפקפק בזה, אבל משהו זניח, 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 זניח. רבי בניומין לא רצה לאכול מזה. והוא אמר, אתם האישה והילדים יכולים לאכול, כי זה באמת כשר, וזה לא סתם כשר, זה גלט כשר, חלק, אבל אני רוצה לנהוג בעצמי עוד איזשהו סלסול, חומרה יתרה, גם מה שבאמת, באמת, באמת, באמת קשר. אבל אולי יש איזה רב אחד שם באיזה מקום, ברב הראשי של, של, של דימון, הגדר, החדר, לא יודע, חושב אולי שזה לא כל כך קשר, אני רוצה גם עליו לסמוך. בסדר. המהר"ל דיסקין מספר, אני הייתי ילד קטן, וההתנהגות הזו של אבא שלי הרגיזה אותי. חשבתי בליבי, מה נפשך? אם זה קשר, אז תאכל. ואם זה לא קשר, אז למה שאני אוכל? למה לי אתה נותן לאכול מה שאתה חושב שאולי זה לא 100% כשר? כלומר, איפה הפרוטקציה הזו? למה אתה יותר יהודי ממני? אתה יותר דתי ממני? למה, למה? הוא רק חשב את זה בלב, הוא לא אמר כלום. כשהוא קיבל את האוכל בשבת ואבא שלו לא אכל מהאוף, אז הוא מספר, קצת חרה לי. מה קרה? האם אבא שלי באמת יותר דתי ממני, יותר יהודי ממני, יותר צדיק ממני? מה קרה פה? מה קרה פה? מספר הבניומין, לא הבניומין, הבניומין זה היה אבא, המהר"ל. מתי התעוררתי להבין שאבא שלי צודק? אבא שלי היה דיין בבית הדין. ואני תמיד הייתי עומד בחוץ שמה שואל, שומע את השאלות של האנשים, מנסה לדון בהם, לתת תשובות, לתת זה, כי ידעתי את השלוחן ערוך, הכרתי כבר. פעם אחת הגיעה משלחה של יהודים מאיזה יישוב קטן של יהודים, לא כל כך מרוחק, שהייתה בבית הכנסת שריפה. הם באו עם חבילה של גבילים של ספרי תורה שרופים. הם באו כדי לשאול שאלה, חלק מהספר תורה שלם, האם מותר לגזור את כל העמודים השלמים ואת העמודים השרופים להחליף, לתקן, כמה לתקן, מה נקרא שרוף, אם זה קצת חרוך, קצת היריעה. בקיצור, הגיעו עם כמה ספרי תורה שרופים, הרוב היה שרוף, אבל היו כמה יריעות, חלקים שלמים. באו, ועד שהם מחכים להיכנס אל הרב, בינתיים עומדים בחוץ בחדר המתנה, מדברים, מספרים, פותחים את ה... את התיק שלהם, מראים את הספרי תורה השרופים, וכולם דנים, וואו, כמה, איך נשרף, מה היה, זה היה בשבת, זה היה ביום חול, השם ירחם, כמה ספרי תורה היה לכם, כמה זה עולה, ותוך כמה זמן תוכלו לשפץ את זה, כל אחד דנים כל השאלות האלה. הגיע התור שלהם להיכנס אל הרב, סגרו מהר את הספר תורה, הכניסו בחזרה למזוודה, לקופסה הגדולה, נכנסו אל הרב, פתחו את המזוודה, שמו את הספרי תורה על השולחן, והרב ראה ספרי תורה שרופים, והוא התעלף. עשה קריאה לבגדים מיד, והוא התעלף. כשרואים כזה דבר שהאבא ראה ספרי תורה, גבילים של ספרי תורה, והוא מיד התעלף, אנחנו מה עשינו? וואו, איך זה נשרף, כמה זה עלה, מי שילם את זה, איך זה היה, מתי זה קרה, איך זה קרה, כמה זה קרה, וואי, 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 וואי. גם בתים מסביב נשרפו, היה עוד נזקים. הרב גם שאל אולי את כל השאלות האלה, רק אחרי שהוא נרגע. ספר תורה נשרף. עוד מספר, אחר כך רבי שואל אם דיסקין, הוא ראה את התופעה הזאת אצל אבא שלו פעם נוספת. הוא היה בבית הדין הרבה. הגיע פעם רב של איזה עיירה, ומספר לו, כבוד הרב, אתה יודע, במקווה שלנו גילינו איזה תקלה. המקווה, יש חדר בית המרחץ, ושם יש מקווה, ומאחורי המקווה יש עוד מקווה אחד, זה מי גשמים. המי גשמים האלה, מהחורף שומרים אותם, ולא משתמשים בהם, רק עושים חור. יש חור השקה, הזרעה, כל מיני שמות יש לזה. עושים חור מהמקווה אל המי גשמים, והמי גשמים מתחבר ועושה שהמקווה יהיה כשר. ופעם בשבוע, כשמחליפים את כל המים, אז עושים השקה חדשה, הזרעה חדשה. ושבוע שעבר עשינו את ההזרעה הזו, השבוע הלכים לעשות, וואו, מגלים שהמים במי גשמים, אין מים. היה שם איזה חור בתחתית של הבוראו, וכל המים נשפחו. ואנחנו לא יודעים אם זה קרה אולי רק לפני 5 דקות, אולי מיד ביום הראשון שאחרי ההחלפה. בקיצור, על שבוע שלם של מקווה, יש לנו ספק אם היה מקווה כשר או לא היה מקווה כשר. וככה הוא סיפר את זה בבית הדין, וכולם שם דנו, חזוקה, חזוקה דמי קורא, חזקס מוריקמה, חזקס קשרוס, חזקס תומה, יש על זה קצוי סחוישן ושב שמייצה, יש על זה את כל הלומדות שבעולם. ביתיים, זה שיצא מהרב, זה שהיה אצל הרב יצא, ואז נכנס הרב הצעיר החדש עם השאלה הזאת, שגילו שבמקווה יש ספק. שבוע שלם, לא ידוע אם המקווה היה כשר או לא היה כשר. הרב שמע את זה, הוא מיד התעלף. מקווה, ספק כשר, שבוע שלם, יישוב, אם מקווה לא כשר, הוא התעלף, אי אפשר היה להרגיע אותו. מקווה לא כשר, וואי וואי וואי, להודיע לכולם מיד, ודאי, מה השאלה, השם ירחם, מה שפה היה עכשיו, לך תדע מה אנשים כבר, לפעמים אחר מה יישא, בקיצור, הוא בכה, הוא בכה, הוא בכה כמו ילד קטן, ריבונו של עולם, איך הבאת לנו כזו תקלה, מה קרה לנו, אוי ואבוי, ממש בכה, בכה, בכה. ואז מספר רבי שואלי בדיסקין, הבנתי למה הוא מותר לו לאכול אוכל יותר כשר ממה שלנו. הוא באמת יותר כשר. הוא באמת נמצא ברמה אחרת. הוא ברמה שיראת שמיים אכפת לו, לא מה הוא רוצה ולא מה הוא חושב ולא מה הוא יודע ולא מה הוא אוהב ולא מה הוא שונא. מה באמת, 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 באמת חשוב בעולם, בחיים. יפה. אבל רבותיי, אם אנחנו נדבר על רבי שואלים, לא מספיק. אנחנו צריכים לדבר על שלמה המלך. שלמה המלך הוא היה חכם של יראת שמיים. חכם של אכפת לו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. עכשיו תשמעו, אני רוצה להקריא את הפרשה השבוע. שתי נשים מאוד רדודות, מאוד עלובות, הגיעו אליו. עם דין תורה, הוא היה נער בן 12. אתם יודעים מה היה דין תורה? שתיהן היו חברות חדר, ילדו, מזל טוב. ואחת קמה בלילה להניק את בנה והיא רואה שהוא מת. היא מסתכלת, איי, זה הבן של השכנה שלי. של החברת חדר. חברת חדר ישנה, התינוק היה ער, לקחה את התינוק שלה בחזרה, והחזירה לה את המת. זאת היא קמה בבוקר, רואה הילד שלה מת, לא, שלך מת. מה פתאום? אני הילד שלי חי פה. מה פתאום? את החלפת לי בלילה, זה שלי, את החלפת, את, בקיצור, ויכוח, שלי, שלי החי ושלך המת. לא נכון, שלי החי ושלך המת. לא נכון, שלי החי, ובקיצור, מה עושים? הולכים לשלמה המלך. כולם מכירים את משפט שלמה, המשפט המפורסם. שלמה המלך אומר, לקחו לי החרב. אני מבקש, חרב. איך שהאימא ראתה שפה הולכה, יש דין, כך, כך כתוב במשנה, בתחילת אלו מציאות. שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, יחלוקו. לוקחים סכין, לוקחים מספריים, גוזרים, חצי תלית תיקח אתה, חצי תלית תיקח אתה, מה הבעיה? הנה פה יש ילד אחד מת, עליו אין ויכוח, נותנים אותו לחברה קדישה, זיכרונו לברכה, ועכשיו הילד החי, את אומרת שלך, את אומרת שלך, חצי חצי. איזה פתרון, כל כך פשוט, איך לא חשבנו על זה לבד? איך שהאימא האמיתית שמעה את זה, הזדעקה. לא, 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 אל תיקו מה פתאום, אני מבטרת, אני מבטרת, אני מבטרת, תנו לה, תנו לה, תנו לה, תנו לה, תנו לה. ואז שלמה המלך אמר, היא אמו, תנו לה את הילד. ומה כתוב על זה? שאיזה כולם התפעלו. ויען שלמה, תנו לה הילד החי, והמת אל תמיתו, היא אמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו את חוכמת אלוקים בקרבו, לעשות משפט. וואו. רבותיי, אני לא אומר שזאת לא חוכמה. אני לא מתווכח שזה חוכמה. אבל באמת, בינינו, זו חוכמה כל כך גדולה? זה לא משהו די לגיטימי, די פשוט, שכל עורך דין מתחיל יכול להמציא כזה תרגיל? מה קרה פה? איפה החוכמה כאן? כדי שאנחנו נבין מה החוכמה כאן, אז צריך להתחיל להבין, לנתח את זה עם כמה כיוונים. כיוון אחד, זה נעשה את מה שאמריל דיסקין ראה על אבא שלו. שלמה המלך לא ידע באיזה שלב האמא תגיד, לא, 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 אל תחתכו. כשהיא רק אמרה לי, לקחו לי החרב, תביאו, תביאו את החרב, אז מיד היא קפצה, נכון? ככה כתוב. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי, כי נחמרו רחמיה. לא, 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 תנו. אבל מה היה קורה אם שתיהן היו יושבות אדישות ומחכות לראות מה יקרה כאן? אז שלמה המלך היה ממשיך להוריד את החרב. אז רבותיי, אני רוצה קודם כל להרגיע אתכם שתהיו רגועים, רגועים. שלמה המלך לא התכוון לחתוך את הילד. נקודה. רק מה? כשהיא רק שמעה שיש לו חרב שם מאחורי הווילון, אז היא נבהלה. ואם היא לא הייתה נבהלת, אז שלמה המלך היה לוקח את החרב, ומניף אותה מעל הילד, ומתחיל להוריד אותה. הוא היה גם מעיז לעשות לילד כזה פצע קטן, שאחר כך צריך לשים פולידין ופלסטר. אבל ברגע שהחרב, שהברזל היה פוגע בבשר של הילד, האמא האמיתית, או שהיא הייתה זועקת, לא, 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 או שהיא הייתה עוצמת את העיניים ומסובבת את הראש. ולרגע הזה שלמה המלך חיכה, ואז הוא היה נותן לה את הילד, ביחד עם קצת פולידין, עם פלסטר. לא, תשימי לו פלסטר, אני יודע מה, על הברך, על העורף, איפה שאת רוצה. פצע קטן, 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 קטן. ברור היה לשלמה המלך, שההצגה הזו לא חייבת להיגמר עם לחתוך את הילד. הוא לא ידע, הוא לא נביא, הוא לא ידע שההצגה תיגמר עוד לפני שהאימא תראה את החרב. רק תשמע, תביאו, 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 תביאו חרב. לא, 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 לא. היא לא ידע. הוא לא ידע. הוא ידע, אבל ברור הוא שאם יש חרב, והחרב מונפת, והחרב מתקרבת, האימא או שהיא תצעק או שהיא תברח. לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות. זה כאן חוכמה לקלוט חולשות אנוש. אבל יש פה עוד חוכמה יותר עמוקה, ועל החוכמה העמוקה אני רוצה לדבר, כי היא קשורה גם אלינו. שלמה המלך, נעצור לרגע אחד את הדיון, אחרי ששלמה המלך שומע את הוויכוח בין השניים, והוא אומר לאמאות היקרות, תשבו כאן, אתם יכולות לעשות לכם איזה כוס קפה גם כן בפינת אוכל, אני נכנס לחדר צדדי עם כל הצוות שלי לדיון, לעשות דיון, מה עושים איתכם? ואז שלמה המלך מספר לנו, לכולנו, שם, אני גם הייתי שם, תשמעו, לי יש רעיון, אתם שמעתם את הטענות של האימהות, כן, ודאי שמענו, יש לי רעיון לחתוך את הילד לשתיים כאילו, ובכך אני אחשוף מי האימא שתגיד, לא, 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 לא. כל הצוות יגידו לשלמה המלך שזה לא יעבוד. זה לא יעבוד, למה? כי אישה היא מטבעה רחמנית. שתי האימהות האלה, שהחברות חדר הם שתיהן גננות, בעיגן, כשילד נופל, ויש לו פצע בברך ויורד קצת דם והילד בוכה, הגננת בוכה איתו ביחד. גם היא וגם היא, שתיהן בוכות. הן שתיהן אמהות עם לב טוב, עם לב רחמון, עם לב, עם לב, עם לב, 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 לב אישה, לב אימא. אף אחת משתיהן לא תסכים לראות איך שחותכים אכבר, אכבר חי לא תסכים לראות איך שבוטרים לשתיים, אז היא תסכים לחתוך את הילד, אף אחת לא תסכים. ואני אומר להם, רבותיי, יש לכם טעות. נכון שאימא נורמלית, אישה נורמלית, לא תסכים לראות איך שחותכים ילד. ואם מראש שתי האנשים האלה, כשהם עדיין בחדר שלהם, לפני שהם באים לוויכוח, לפני שהם באים אליי, היו יודעות שאחד מהילדים יצטרכו לחתוך לשתיים, שתיהן היו מבטרות. אבל אחרי שאחת משקרת, אני לא יודע מי, אחת משקרת, והיא ועדיין יודעת שהיא משקרת. ועכשיו אני אומר, בואו נחתוך את, אחר, את, את הילד. אם האימא האמיתית תראה את זה, היא תגיד, אני מבטרת. אם האימא לא האמיתית תראה את זה, היא תצטרך להגיד, אני שיקרתי. נכון שבכל היא תגיד לכולם, אני מבטרת. אבל בלב, כשאני מבטרת, היא יודעת, אני שיקרתי. שיקרתי בפרסיה. אין לה אומץ לעשות את זה. מכיוון שהיא כבר התחפרה בתוך איזושהי דעה קדומה שלה, היא טעתה כשהיא גנבה את הילד, כי היא לא ידעה ששלמה המלך יצא את תרגיל ויוציא לה אותו בחזרה. היא טעתה. תכלס, אחרי שהיא כבר טעתה, היא כבר בתוך הליין הזה, היא כבר במסלול. היא במסלול הזה של עכשיו, היא מתחילה להצדיק את עצמה. היא מתחפרת. ברגע שהיא מצדיקה את עצמה, היא כל עוול שהיא תמציא, יהיה ישר בעיניה. אלה הם חולשות אנוש, לא כוחות אנוש. אלה הם חולשות אנוש, וזה שלמה המלך אומר, זה ברור לי. מי שאין לו באמת, באמת, באמת יראת שמיים, שאכפת לו רק מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אלא מה, גם אני בתמונה, גם אני חושב, ורואים אותי ומסתכלים עליי, ולכן התנך מציין שזה היה שתי נשים מאוד זולות, מאוד רדודות. כי אפילו האנשים האלה, לכל אדם בעולם יש כבוד עצמי, עד כמה שהוא לא שבר אותו, אבל איפה שהוא לא שבר יש לו, ובשל הכבוד העצמי הזה היא תהיה מוכנה אפילו לשקר ולהרוג ילד. כל כך רדודים מהם כוחות אנוש שלנו, שאנחנו צריכים ללמוד להתגבר עליהם. ובמקום לדבר על מה שהיה אצל שלמה המלך, עוד מעט אולי נחזור אליו, אני רוצה לדבר מה שהיה אצלנו. כל אחד ואחד מאיתנו הוא שלמה המלך בבית שלו, עם הדיונים שלו, עם הוויכוחים שלו, עם ההחלטות שלו, בהלכות שבת, בהלכות פסח, בהלכות מונות, וכל הדברים אנחנו מחליטים לבד. תשמעו סיפור. רבי ניסים קרליץ, זיכרונו לברכה, היה רב גדול דיין בדיני חושן משפט. הוא מספר דוגמה של מופת, מופת של הקדוש ברוך הוא בשם. כמובן שומר את זה בציניות, אבל תשמעו מה הסיפור. לפני 40 שנה, אישרו, נהיה חוק חדש שמותר לכל מי שגר בקומה רביעית, מותר לו לבנות על הגג עוד 80 מטר. בהתחלה היה 40, אחר כך ישרו את זה הלאה, ואחר כך הקבלנים קצת מזייפים, והעירייה לימה עין, תכלס, בנו שם עוד שתי דירות למעלה על הגג. הייתה רווחה גדולה, בפרט למשפחות ברוכות ילדים, כל מי שהיה לו גר בקומה רביעית, קומת גג, וואו, בנה לעצמו עוד קומה על הגג. והייתה רווחה גדולה, שמחה וססון ליהודים. יופי. עברו 40 שנה מאז, נהיה חוק חדש, חוק מעניין, קוראים לו טאבו משותף. הטאבו משותף אומר שכל 4 קומות של כל השכנים שותפים בכל מה שקורה בבית. זה מקומה רביעית שותף למה שקורה בקומת קרקע, וזה מקומת קרקע שותף למה שקורה בקומה רביעית. בסדר, טאבו משותף. אם עכשיו מישהו ירצה לבנות על הגג, זה כבר לא יהיה שייך לאיש מקומה רביעית, זה יהיה שייך לטאבו המשותף. בסדר. אבל מאידך, נהיה גם עוד משהו, נהיה מודה לעשות יחידות דיור. יחידות דיור זה לא 80 מטר, זה 15 מטר, 20 מטר, דירות קטנות כאלה, קוראים להם דירות סליחה. סליחה, דירות סליחה. למה סליחה? כי כשגרים בני זוג בכזו דירה, אז לאיפה שהוא רוצה ללכת, הוא צריך לבקש מנה סליחה. לאיפה שהיא צריכה ללכת, הוא צריכה לבקש מנו סליחה. אין מקום לשניהם. השירותים הם כמו במטוס, המקלחת עוד יותר קטנה, המטבח הוא משותף לחדר שינה, רק מזיזים את הכיור ושמים שם, דוחפים שם את הכרית של המיטה. בקיצור, מיטות כאלה מאולתרות, חדרים מאולתרים. אבל יחידות, מכיוון שיש צפיפות דיור ויש דרישות לדירות ודירות שכורות לזוגות צעירים, אז אנשים בונים יחידות דיור, מי יכול לעשות את זה? מי שיגר בקומת קרקע, צמוד לדירה שלו, הוא מוסיף עוד 5 מטר על 5 מטר, או 4 מטר על 4 מטר, הוא עושה מזה 3 חדרים קטנטנים, כמו מלכודת עכברים. עכשיו, ההוא מקומה רביעית, אומר, רגע, 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 למה אתה חושב שאני לא שותף איתך ביחידת דיור? שאתה בונה בקרקע, אז הוא מקומת קרקע אמר לו, בגלל שאני לא הייתי שותף איתך כשבנית 80 מטר על הגג. אז הוא אומר לו, סליחה, כשאני בניתי 80 מטר על הגג, אז החוק הרשה לי לעשות את זה, ואני שומר חוק, אז בניתי. ועכשיו שאתה בונה 25 מטר באדמה, ברצפה, בקרקע, אני שוב שומר חוק, והחוק היום לטובתי. אז עכשיו זו שאלה נורא מעניינת, האם ההוא מקומה רביעית יכול לעצור, להיות שותף בהוא מקומת קרקע, אחרי שהוא מקומת קרקע לא היה שותף איתו בקומה רביעית, או שהוא לא יכול, או שזה שני דברים. אז מביאים עם כזו שאלה, מגישים לפני אברכים בכולל. יש כולל שלומדים חושן משפט, ומציגים להם את השאלה הזו. תשמעו רבותיי, יש כאן שאלה כזו, לפני 40 שנה בנו על הגג, וההוא מקומת קרקע לא היה שותף, היום בונים בקרקע, ההוא מקומה הרביעית חושב שהוא כן שותף, האם הוא צודק או לא צודק, הוא בעצמו בא לשאול, ההוא, זה שלי או לא שלי. עכשיו, אם יש 50 אברכים בכולל, אז הדעות מתפלגות. חלק, 25 אנשים יגידו, נכון, היום החוק אומר שיש טאבו משותף, אז ההוא מקומה הרביעית צריך לקבל את הטאבו המשותף, מה אכפת לי מה שהיה פעם, זה לא קשור, זה פעם זה היה חוקים אחרים. וחלק אומרים לא, מה פתאום, מכיוון שזה מלמטה ויתר לאו מלמעלה, אז זה מלמעלה צריך לוותר מהו מלמטה. אז אחרים אומרים, מה פתאום, אין ויתורים. בתורה יש הלכה שקוראים לה, אין מרחמים בדין. אם אתה רואה, יש לך דין תוירים, אלמנה, מסכנה, יתומה, אין לה כסף, 17 ילדים בבית, אין לה אפילו כסף לנעליים, לקנות להם לחורף, והיא חייבת לך 10,000 שקל, אז אישה מתחילה לבכות, אין לי. תבדוק את הדין. אם היא חייבת, היא צריכה לשלם. אחרי שיפסקו שהיא צריכה לשלם, אתה יכול לוותר לה. תן לה 2,000 אפילו, לא רק 1,000. אבל זה שהיא אלמנה ואין לה כסף ואתה עשיר, זה לא אמור להטות את הדעה של הדיין לטובת האלמנה. דין זה דין, ורחמים זה רחמים. צריך לפלג, לחלק ביניהם. זה שני דברים נפרדים. בקיצור, הדיון בכולל מתפלג, חלק חושבים ככה, לגיטימי, ומביאים הוכחות, זה חזוק איזה, או יש גם דעה קדומה כזאת, וכבר יש איזושהי אסמכתה מאיזשהו תקדים. בקיצור, דנים ככה ודנים ככה ודנים ככה. עד כאן, הכל שריר, בריר וקיים. אבל, אומר רב ניסים קרלת, יש פה איזה מופת נורא גדול, שאי אפשר להסביר אותו. אם תיקח 50 אנשים בכולל, אז 50 חושבים ככה ו-50 חושבים ככה. אבל אם תיקח 100,000 אנשים, אנשים שבנו על הגג, ועוד 100,000 אנשים שרוצים לבנות על הקרקע, אז כל 100,000 אנשים שבנו על הגג בטוחים שהיום החוקים השתנו. וכל 100,000 אנשים שרוצים לבנות על הקרקע, בטוחים שאם הם בנו אז ואף אחד לא יתערב, אז גם עכשיו שאף אחד לא יתערב. שואל רב ניסים קרליץ, איך זה יכול להיות שגם אלה אומרים דעת תורה, תהורה, וגם אלה אומרים דעת תורה מזוקקת. אז למה אלה מלמעלה, הדעת תורה היא לטובתם, ואלה מלמטה, הדעת תורה היא לטובתם? למה לא יכול להיות שהוא מלמטה יגיד שהוא מלמעלה צודק, והוא מלמעלה יגיד שהוא מלמטה צודק? למה? למה? אנחנו יודעים למה. נגייס, נגייס, קוראים לזה בישיבות, נגיעות, נגיעות אישיות. כדי שלא תהיינה נגיעות צריך יושר, צריך יראת שמיים. אם תהיה לנו יראת שמיים, נוכל את כל העולם לנהל יותר טוב, להנהיג, אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ינהל לנו את החיים, לא הרצונות שלנו ולא המאוויים שלנו ולא הכבוד שלנו ולא הגאווה שלנו. לא נגיד לאף אחד, נתנו ועשינו ולקחנו ועשינו, הקדוש ברוך הוא נתן ולקח ועשה. וברגע שאנחנו נעשה את זה, הקדוש ברוך הוא ייקח וייתן ויעשה, ייקח את הגויים וישבור להם את העצמות, ייתן להם מנה אחת אפיים, הכל הוא יעשה. חזל מספרים, לא חזל, מה פתאום, בתנך מסופר, שפעם הפלישתים זה פלשתינאים, הגיעו למלחמה על שאול המלך. בא שמואל הנביא והקריב קורבן עולה. וכל העם עמדו דום, הסתכלו על הקורבן עולה והשתחוו. מיד איכשהו עלה לעלות את העולה, מיד עלה לעלות את העולה, הקדוש ברוך הוא נתן רעמים וברקים בשמיים, והמם את כל מחנה הפלישתים. היה משהו גדול, רבותיי, כמו פצצת אטום. רק לא פצצת אטום שמדינת ישראל שלחו, פצצת אטום שירדה מן השמיים. הקדוש ברוך הוא שלח על כל האויבים שלנו. למה? שמואל הנביא הקריב קורבן עולה, וכולם השתחוו ואמרו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. אם אנחנו נרצה שכבוד השם יהיה בעולם, אז גם הקדוש ברוך הוא ירצה שכבוד השם יהיה בעולם. אבל אם לנו זה לא אכפת, אז גם לו זה לא אכפת. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהכבוד של השם יהיה בעולם. מה זה כבוד השם? כתוב, אל נקמות השם, אל נקמות הופיעה, הנשא שופט כל הארץ. נקמות. כשבאירופה הרגו יהודים לפני שני דורות, כל הגויים, כל האירופאים מסביב שתקו. כשפה עכשיו היהודים מנסים לעמוד על נפשם, כל האירופאים, יפי נפש, מבקשים שנהיה אומנים. שם הכניסו יהודים, נשים וילדים לתאי הגזים במיליונים. וכל האירופאים שתקו, דום. פתאום פה הם מדברים. אנחנו לא צריכים שהם ידברו, שהמשיכו לשתוק. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ידבר. הקדוש ברוך הוא ידבר כשניתן לו לדבר. ניתן לו ריבונו של עולם. אנא ממך. ידך הגדולה והחזקה. תן לנו, אנחנו מכבדים אותך, רוצים רק מה שאתה רוצה, והקדוש ברוך הוא ירצה רק מה שאנחנו רוצים. כשהקדוש ברוך הוא ירצה רק מה שאנחנו רוצים, מבטיח בעזרת השם, בעזרת השם, שיהיה לנו חיים טובים, ושבוע טוב, ובריאות והצלחה ונחת בכל מעשי ידינו. אמן ואמן. מאזינים יקרים, הקשיבו היטב. עכשיו עשינו הבדלה, נכון? היה בסמים? היו בסמים. בסמים נועדו כדי ללוות את הנשמה היתרה חזרה לשמיים, עד שבוע הבא שהיא תחזור אלינו שוב. שהגוף לא יהיה כל כך כזה פתאום בריקנות, יש לנו בוסם, בסמים. אני רוצה לדבר איתכם כרגע על בסמים מסוג אחר, כמו שאומר הפתגם הידוע, לא בא כבוסם הזה בינתיים. משהו חדש. על איזה בוסם אני מדבר? על סדרת הספרים שלי. כולם מכירים אותה. אבל רבותיי, יש כאן מושג שקוראים לו פנים חדשות באו לכאן. לפני 10 שנים גמרתי את הסדרה. היא הייתה נהדרת, מצוינת, כל קטע של חזל. תמוע, לא מובן, לא ברור, שברתי את הראש. מה כתוב כאן? מה חזל רצו? וכתבתי, ביארתי, הסברתי בעברית קלה וזורמת, מובנת, וברוך השם כולם מרוצים. מאז, לפני 10 שנים, אני ישבתי על כל הסדרה שלי שוב, יום-יום, משבע בבוקר עד 12 בלילה, כל קטע וקטע. רעיון עמוק ויפה, שאלתי את עצמי, יש לך איזה סיפור בהיסטוריה של משהו שדומה לזה שקרה? משהו חסידי, משהו של חכמי המוסר, משהו מחכמי הקבלה, איזשהו סיפור טוב שמתאים. עוד משהו, יש לך איזה נושא הלכתי שדומה לנושא הזה? ורבותיי, אני חושב שב-70 או ב-80% מהמקומות הגעתי. יש לנו עכשיו את אותו הספר שהיה אז, אבל עם עוד אדרת מעליו, אדרת נהדרת, המון המון סיפורים, המון המון קטעי הלכה, וגם אותיות יותר יפות. עשיתי אותו בעימוד הרבה יותר מודרני, הרבה יותר יפה, הספרים יותר עבים, יותר מהירים, יותר נעימים לקריאה. מי שיש לו את הסדרה הישנה, ימשיך להחכים. אתה רוצה עוד סדרה? אולי לבית הכנסת? אולי להורים? אתה גם עושה עם זה מצווה. למה אתה עושה עם זה מצווה? כי אני הדפסתי כמות יותר גדולה ממה שאני מסוגל להכיל. גם לשלם אני לא יכול, וגם אין לי מקום בבית. לא שאני כזה קל דעת או פזיז, היה מדובר איזה סוחר ספרים גדול התלהב, ואומר הרב חנוך, בוא נעשה את זה חצי חצי. במקום שאתה תדפיס, אני יודע מה נגיד, 1,000 סטים, בוא תדפיס 2,000, אני 1,000, אתה 1,000. התלהבתי, למה לא? יגדיל תורה וידיר, הוא ירוויח, שירוויח, למה לא? שכולם ישראל ירוויח. התחלנו לעבוד על הכיוון. לעשות עימוד, לעשות לוחות, לקנות נייר. בינתיים האיש, לא הייתי אומר, פשט את הרגל, אבל הוא השקיע את כל הכסף שלו בפרויקט אחר. אין לו כסף. אני את הפרויקט שלי לא רציתי לעצור, מפני שאני עכשיו מדפיס אותו לעילוי נשמת אשתי הצדיקה, הרבנית חנה, הייתה מנהלת בערכים במחלקה של הרווקות במשך 40 שנה, המון זכויות, המון מצוות, לעילוי נשמתה, באדר צריך להיות היורצייט שלה. אני מאוד 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 רציתי, מה אני אגיד לכם, לרפד לטה גן עדן, מגיע לה, באמת באמת מגיע לה, הבנות שלמדו אצלה יודעות שמגיע לה, ו-40 אלף בנות עברו מתחת ה-40 שנה, תחת ידי אבו, 40 אלף בנות, בלי עין הרע. אז אני רציתי שזה יהיה מוכן, לקראת היורצייט שלה. בשביל זה רבותיי אתם צריכים לשים כתף, לעזור לי, לעזור לכם, לעזור לעם ישראל, ולעזור לצדיקה זיכרונה לברכה, שהזכות שלה בשמיים בטח תהיה לכם לטובה. מה אתם צריכים לעשות? עכשיו להזמין ולשלם, אני רושם את הכתובת שלכם, את הכסף שלכם אני אעביר לקריחייה, בקריחייה יש לי הרבה ספרים שאני צריך לשלם עליהם, הם לא ישחררו אותם בלי כסף, ומיד כשהספרים גמורים, מהקריחייה הם מגיעים אליכם ישירות, לא יעברו בכלל אליי הביתה. מה אתם מרוויחים בזה? קודם כל מצווה. וחוץ מזה הסדרה היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר רבה. כזו סדרה תצטרך לעלות רבותיי 1,500 שקלים. עכשיו, מי שמזמין אותה עכשיו, לפני שזה מגיע אליי הביתה, לפני שאני סוחר מחסן, אני עושה אותה ב-1,000 שקלים. כל הסדרה, 22 כרכים, זה יוצא בסך הכל פחות מ-60 שקל לספר. הרבה פחות מ-60 שקל לספר. אז בבקשה, מה פתאום? פחות מ-50, 50 שקל ספר, זה בחינם, זה גרושים. עולה לי ככה. 50 שקל ספר, גדול 28 סנטימטר לגובה, 700 עמודים בכל ספר. רבותיי, אתם מרוויחים, אני מרוויח, עם ישראל מרוויח, אתם מרוצים, אני מרוצה, עם ישראל מרוויח. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא ומסמכים אותו. תרימו אליי טלפון ואתם זוכים להיות שותפים לדבר נפלא ונהדר. 08, תשאירו הודעה, אני אחזור אליכם. 08-97-44-666. לחזור? אני אחזור. 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם. לא, בדרך לקריחייה, אבל בדרך אליכם, בעזרת השם, מקווה, חודש, חודשיים, עוד לפני יורצייט שלה בחודש אדר, השנה יש שני אדרים, כבר לאדר ראשון זה יהיה מוכן בעזרת השם, בעזרתכם, בריאות ונחת והצלחה, ושבוע טוב לכולנו. שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חיי.